בשבוע שעבר התחלנו את ההתבוננות במעבר לראשונים וקראנו יחד את סיפור ארבעת השבועים שדרכו גם קצת עמדנו על גישות שונות להיסטוריות של סיפורים מהסוג הזה, האם לקרוא אותו כהיסטוריה או האם לקרוא אותו כסיפור. אם בגדול הקריאה שלו כסיפור היא קוראת את הסיפור כמתמודדת עם שאלת הרציפות של מסירת תורה שבעל פה וכמעין גלות חרש ומסגר מודרני בלשון התקופה. דהיינו, אם בבל נוסדה על אדני המיתוס של חרש ומסגר שהם מהווים ההמשך של המסירה של תורה שבעל פה בארץ ישראל עד לפני חורבן בית ראשון, הרי שהקדוש ברוך הוא קודם ירידת המסך על בבל מעביר את התורה שבעל פה לספרד, הגיבור של הסיפור של רבי חנון, שספרד פה היא יורשתה של בבל. אמרתי לכם שיש סיפור מקביל אשכנזי ששרה צפתמן בספר הזה בין אשכנז לספרד הציע לראות בו המקבילה האשכנזית לסיפור ארבעת השבועים. הוא בעל ערך גדול כי הוא יעזור לנו, דיברנו בפעם קודמת, ניסיתי לאפיין לכם את ההבדל בין המרכזים בגדול, כן, כקריאת כיוון, בין המרכזים בתקופת הראשונים, אז ההשוואה בין הסיפור שנקרא אותו, הסיפור האשכנזי, אגדת רבי דוד משולם, לבין סיפור ארבעת השבועים, תגלה על מוטיבים מאוד דומים. כלומר, אז זה מחזק את התחושה שהסיפורים עוסקים בשאלה דומה, והפערים ביניהם דווקא יעזרו לנו לאפיין את ההבדלים הגדולים בין אשכנז לבין ספרד.
זה לפער השנה שזה בעצם מתפצל, שאין מרכב אחד לכולם.
לא לגמרי, כי בזמן המוראים וגם בזמן הגאונים יש לנו ארץ ישראל בבל. באמת אנחנו ארץ ישראל בבל.
דבר שם זה הרבה יותר קרוב,
וכאילו יש הרבה יותר... בוא נגמר, הם מתרכזים כולם באותו מקום, יחסית, במזרח התיכון, והפער הוא בשני מרכזים ברורים. מה שקורה בפרט הראשונים, שזה מתפזר, והפערים גם נעשים יותר עמוקים. עדיין בגדול, אתה יכול לדבר על אזורים, כן? כלומר, אתה יכול לדבר על אירופה, אתה יכול לדבר על ספרד, אתה יכול לדבר על צפון אפריקה. בגדול, זה גם פיצול בעצם דואלי, זה פיצול בין אירופה שלוחותיה, ואחד מהדברים שנעשה במהלך הלימוד זה נעשה גם לתת הבחנות פנים אירופיות לבין היהודים בארצות האסלאם. זה בגדול כן איזושהי חלוקה.
השאלה אם כאילו יש לפחות
בתקופה מסוימת
בכורה של
מרכז
אחד
כלשהו. כאילו ביחסי הגומלין ביניהם?
כן, אבל אחד, העולם היהודי, איך שאנחנו מסיקים את זה.
אתה מדבר על תקופת הגאונים או על תקופת...
לא, ראשונים.
זה ראשונים זה פה יותר כל אחד לעצמו. זה ככה נראה, פחות כפיפות. בכל מקרה, הסיפור הזה הוא סיפור שיש לכם אותו בתיקייה, פיילס, ברשת, תוכניות ושיעורים, תיקיית מבוא לספרות גאונים. שם סרקתי עותק של הסיפור, הוא סיפור שמתגלגל בכל מיני כתבי יד אשכנזיים, ונקרא אותו. מעשה ברבינו קלונימוס, אביו של רבינו משולם הגדול, שחלם שידחה בנו ממנו. קודם כל ברור שמי המפורסם בסיפור הזה? רבינו משולם הגדול, הוא המפורסם, הוא הגיבור של הסיפור, ורבינו קלונימוס היא כל יהודו ויחוסו שהוא אבא שלו. עכשיו מי זה רבינו משולם הזה? מדובר בחכם שנתפס במקורות בני הזמן כהמייסד, האבא קדמון, המייסד של אשכנז. הוא מופיע בכל מיני אגדות כיהודי שהיגר עם קארל הגדול מאיטליה צפונה לתוך גרמניה, שגם פה עזבו את הדיוקים ההיסטוריים. רבינו משולם לא יכול להגר עם קארל הגדול כי הם לא חיים באותה מאה. ובמאה בגדול בתודעה, כאילו ההגירה של עמי אירופה צפונה מאיטליה צפונה, שמזוהה עם דמותו של קארל הגדול, המהגר היהודי שמייסד מרכז תורה מזוהה עם רבינו משולם. כן, כשמדובר בחכם איטלקי שכאמור עולה לגרמניה, אתם אולי מכירים אותו, לשת פנים פה נוסח אשכנז, הוא פייטן, והפיוט הכי מפורסם שהוא כתב זה סדר העבודה של נוסח אשכנז, אמיץ כוח, כביר עונים, מכירים?
כן.
אז הוא כתב אותו. הוא דמות מאוד מאוד ידועה, מאוד מפורסמת, הוא חכם ממגנצה, והאבא חולם שידחה בנו ממנו. כן, מה פשר החלום? אתה בוא לפנח את המוטי לזה. מה נותן לי שזה חלום? זה נותן לזה איזה ממד. אני חושב שמבוי, כן. כלומר, זה הופך את זה מסתם מקרה שיקרה למשהו שקיבלנו עליו איזה מעין נבואה מתאימה. כן, ופעם אחת באו סוחרים בעירו ביום השוק, ורבינו משולם היה בן י' שנה, ופגעו בו הסוחרים כשהלך בשוק, ושמו עיניהם עליו, ולקחו והוליכו עמהם במלכותם, ותפסו והוליכו לבבל. סוף מערכה ראשונה, גדול חכמי אשכנז, או המייסד הקדום של אשכנז, ממש בדומה לארבעת השבועים, שבוי. מה ההבדל בינו לבין סיפור ארבעת השבועים? שארבעת השבועים הם מסתובבים בים, מפזרים אותם בכל מיני ארצות, וכאן מה עושים? מביאים אותו לבבל. כי הצד השווה, שמה אנחנו בעצם פוגשים פה, נקודת מפגש בין בבל לבין לבין הארצות שבתקופת הראשונים הם מרכזי תורה. והסוחרים באו אצל הנשיא מבבל ואמרו, רוצה אתה לקנות יהודי אחד לשמש לך? עוד פעם מוטיב והפדיון שבועים. וכמובן מה הוא השיב להם? השיב להם כן. וקנה הוא מידם, והנשיא היה ראש ישיבה, ורבינו משולם ביקש ממנו שיאמר לשאר בני ביתו שיעשו אמו טובה. אפשר לשאל את הרקע לבקשה כזאת? איך התייחסו אליו בדעתכם? כנראה הוא סתם איזה שמש, כן? גם כמה הוא לפי הסיפור? 14. כנראה לא התייחסו אליו יפה מדי, אז הוא ביקש שיעשו טובה. אז תראו מה הייתה כנראה הענות לבקשה. והבית מדרש לנשיא עמד על החדר שתקנו לו מאכלו, והוא היה ממונה על החדר. יש פה תיאור של ישיבת בבל, ממה שקצת למדתם במבוא לספרות גאונים. האם נראה לכם שככה נראות ישיבות בבל? שלנשיא בבית יש חדר שבו הוא גם אוכל ארוחת צהריים. אפשר לדמיין כאילו את החדר הזה, זה איפה נמצא השולחן הכי גדול בבית, הכי הרבה כיסאות בפינת אוכל. אז אפשר גם להושיב חבר'ה לשיעור גמרא. אפשר לדמיין פה שזה שולחן שבת של איזה משפחה? אפשר? נגיד? מה? את האבא. בסדר. בגדול, אתם למדתם אותי קצת על ישיבות בבל. אתם ככה מדמיינים את ישיבות בבל? שזה בבית של הנשיא, בפינת אוכל אצל הבית? כן, זה מאוד ברור. כותבת את פוצפת מה למדת בהערה 17, שיותר שיש פה תיאור של ישיבות בבל, מה יש פה תיאור? של ישיבות אשכנז. שהם באמת, לפי הידוע לנו, לא היו בניינים כמו אצלנו, זה ארמון, כן? אלא היו לומדים בבתים, בחדרים. יש לנו תיאור מדהים במסגרת הלכות מזוזה, אחד מתלמידי המר"ם מרוטנברג תיאר כמה חדרים היו למר"ם בבית ואיפה היה מזוזות. ככה זכינו בתיאור. זה ישיבות יותר בביתם של של הרבנים, תלמידים שמסתובבים בין הרגליים נקרא לזה. אבל המאפיין הגדול של הסיפור, ואנחנו נראות אותו בכל ההמשך, הוא כשהמספרים, זה סיפור עממי, מתארים את בבל, בעצם מתארים אותה בתבניות שהם מכירים מהתרבות שלהם, מאשכנז. ושמע רבינו משולם שהנשיא היה מסופק בדבר הלכה שכל כך הקשו לו התלמידים. בוא נראה מה מערכת היחסים לרבנים ותלמידים בסיפור הזה. איך זה מתואר? תלמידים מאוד מאוד מעורבים, שואלים שאלות, ומה תגובת הרב פה? הוא מסופק. הוא לא משיב בהכרח על השאלות. שמה קורה כשהשיעור נגמר? כשפרש הנשיא מבית מדרשו, הלך רבנו משולם והגיע הטעם בגיליון ושתק כמו שקיבל מאביו. נפלא, לא? מה אנחנו רואים כאן? קודם כל דגש מאוד חזק על תרבות שלומדת תורה. באיזה אופן? מהכתב. מאוד מאוד חזק, גיליונות, אתה רושם תירוצים. כבר למדנו פה על כמה התרבות הגאונית, הבבלית, הייתה אוראלית. אבל הסיפור הזה משקף בצורה מאוד מאוד בהירה, תרבות כתובה. שנית, מה זה הדגש פה שקיבל מאביו?
ללא מזובר.
או בלשון אחרת, התרבות האשכנזית כאן איך היא מוצגת? לא כיונקת מבבל, אלא אדרבה, כמה היא מוצגת? כבעלת מסורות עצמאיות. גם דגש חזק מאוד, כמו שקיבל מאביו, הדגש הוא שיש לנו מסורות, שזה הולך מאב לבן. כאן הדברים שמאוד מאוד חזקים ובולטים באשכנז, זה המשפחות המיוחסות. נסביר גם קצת את הרקע ההיסטורי של המשפחות האלה, והדגש על ההשתייכות שלי למשפחות האלה. כדי להבין את המשפחות האלה, צריך לקחת בחשבון את דרכי ההיווצרות של קהילות האשכנז. צריך לדעת שאירופה הצפונית, מעל קו רוחב מסוים, היא לא ראויה כל כך למגורי אדם, זאת האמת. תראו איזה שלגים ירדו שם בשבוע האחרון. כן, זה לא בדיוק מקום שראוי למגורים, ובאמת, בימי הביניים המוקדמים, אירופה הייתה די שוממה. רוב היישוב התרכז בדרום אירופה, באגן הים התיכון, יש שם דרכי מסחר, אקלים יותר נוח. זה לא מקרי שכל מה שאתם שומעים, ההתיישבות העירונית באירופה מתחילה כולה באזור איטליה, דרום צרפת וכו'. אבל מסיבות של מקורות מחייה, כל מיני דחיקות פוליטיות, מתחיל תהליך מהמאה השמינית שיעית, שעמי אירופה מתחילים להצפין, ויחד איתם גם היהודים שחיים בקרבם, גם הם מצפינים, רק שצריך לדעת שאף פעם לא אהבו אותנו, זה אתם יודעים, נכון? ואם לוקחים יהודי, אז למה לוקחים אותו? כי זקוקים לשירותים שלו, כי הוא מספק משהו לחברה. והדברים האלה יכולים להיות שירותים בנקאיים, יכול להיות שהוא בעניינים מסחר. כלומר, אתה מביא איתך את היהודי הפרטי שלך כי הוא עוזר לך, אבל להיות יהודי לא יכול לגור לבד. כי מה יהודי צריך? כי צריך חייב קהילה, הוא חייב מוהל, הוא חייב שוחט, הוא חייב בית ספר, חייב מקווה, הוא חייב איזה מערך לגבי, כן? כמו יהודי שאומר תורה ומצוות, זקוק לקהילה, ולכן עולים יחד איתם עוד אנשים שהם כאילו נותני השירותים שלהם. אבל המשפחות כאילו המיוחסות או החשובות הם אותם דמויות שהם כאילו פרנסי הקהילה, בזכותם כאילו הקהילה הזאת קיימת. והמשפחות האלה הן משפחות מיוחסות, שההשתייכות למשפחות האלה ממשיך להיות מן הצולה כזאת שממשיך. והדגש הזה, כמו שקיבל מאביו, הוא דגש מאוד חזק. נראה את זה גם במשך הסיפור. וכשחזר הנשיא, ראה את העם מוגע בגיליון, ושתק הנשיא. בעצם הוא לא מגלה לאף אחד שאת השיעור הבא שלו, מאיפה הוא גונב? מהגיליון, כן. איפה אני גונב את השיעורים שלי? לא אגלה לכם, בסדר, אבל תראו. וכן עשה רבנו משולם, תראו, כל פעם שנעלם הבירור, בין הנשיא. ויש פה תיאור מתמיד של מה קורה בין הגאון מבבל לבין הילד הזה האשכנזי, שבאופן קבוע הגאון הבבלי לא יודע את ההלכות. אתם יודעים מי לא יודע את ההלכות בסיפור ארבעת השבועים? ראש ישיבת ספרד, לפני שמגיע חכם שמזוהה כנראה עם איכשהו עם בבל. מה קורה בסיפור הזה? בבבל לא יודעים כלום, רואים את זה, כל שיעור נגמר במסופה, כן? והילד האשכנזי באופן מתמיד יודע יותר מראש הישיבה הבבלי. והיה סבור הנשיא, מה אתם הייתם חושבים, איך קורה לכם למצוא בגיליון? זה היה סיפור כזה בארי פוטר, נכון? ושש, איפה זה היה? שיש לו את הספר כימיו, איזה ספר יש לו? שש. שבצד יש את כל הגיליונות שחזה מגלים מי כתב אותם, כן? נכון? סנייפ כתב אותם?
כן.
וואלה. רואים? אז מה הארי פוטר חשב? שמי כתב את זה? מה הארי פוטר חשב? נו, אמנון, תעזור לי. מה הארי פוטר חשב? מי כתב אותם? לא יודע, אבל זה עובד, מקבלים ציון טוב בכיתה, מעניין, כן, סבבה. הנשיא פה יותר דתי מהארי פוטר, אז תראו מה הוא חושב. והיה סבור הנשיא שמעט השם התברך היה, שרצה הטעמים בגיליון ספרו כתובים. כן, תגלו אחר כך איזה הפתעה, איזה אכזבה, סליחה, או הפתעה נכונה לו, שהוא יגלה מי באמת עושה את זה. אבל
באמת השם.
באמת השם. אתה אומר שרבנו משולם היה שליח של השם. אבל הוא בטוח שהקדוש ברוך הוא נותן לו את זה. טוב, פעם אחת אמר לתלמידיו, אני רוצה לגמגם בהלכה. בסדר, אני רוצה קצת להבין את הביטוי לגמגם בהלכה. מה זה הביטוי הזה? מי שרגיל בכתבי היד האשכנזיים
עד סוף המאה ה-12, יודע שהביטוי גמגום מופיע הרבה פעמים, הוא האב הקדמון של הביטוי שהחליף אותו, שיותר מוכר לנו, שנקרא צריך עיון. מה הכוונה? שאתה לומד משהו. עכשיו, לימוד האשכנזי, אני רוצה קצת להסביר, מעצם טבעו, אנחנו נדבר על זה גם כשנגיע לבעלי התוספות, מעצם טבעו הוא מזמין את הפועל, את הביטוי צריך עיון. למה? כי אם הפרשנות הקדומה עומדת מול מקור אחד, ושאלת מה כתוב בו, אז הספקות יכולים להתעורר סביב, אם אני מבין את המילה, אם אני קורא נכון את הטקסט, על מה בנוי העולם האשכנזי, במיוחד מהבעלי התוספות, השוואת טקסטים, ומציאת סתירות ביניהם. ולכן בעצם מה היא פותחת מחדש מצד אחד, כל הדיון. כי מעכשיו נפתחו לי שערי תירוצים, אני יכול תיאורטית לומר כמה וכמה תירוצים, אבל ממילא גם אתה מאבד את העוגן לבהירות של איזה תירוץ להעדיף. זאת, זה כאילו מזמין שהייתי אומר תופעה, ויש לו מה, ועוד יש לו מה, ועוד יש לו מה, זה כאילו מזמין איזושהי תופעה שאתה מעלה שאלות ואין להם תשובות חד משמעיות במקורות, כי הם עוברות בעיקר מסתירות שהתשובה לא כתובה באף אחד מהם. לכן הדבר הזה כאילו מאוד מאפיין את התרבות האשכנזית, והביטוי הקדום היה גמגום. ככה למשל בקובץ של תוספות מהמאה ה-12, נביא לכם את צילום שלו, כלומר נסרוק אותו ותסתכלו במחשב שלכם, בסדר, כשנגיע לתוספות, אז קובץ של תלמיד של רבן אותם, כל פעם שהוא מגיע לנקודה בשיעור שלא אמרו דבר ברור, הוא כותב גמגום. והמילה גמגום הוא כי אדם המגמגם אומר דברים שהם לא ברורים, והוא מגמגם, אנחנו לא 100% מבינים מה הוא אומר, אז הגמגום בא להגיד שאנחנו לא פתוחים מה לומר. זה כאמור יוחלף אחר כך בביטוי צריך עיון, שהוא גם קצת יותר אופטימי. כן? מה בעצם הוא אומר? צריך לעיין, אבל יש סיכוי לגלות משהו. הגמגום כאילו אומר מבוי סתום או משהו כזה. בכל מקרה, תראו את הביטוי האשכנזי הזה. הוא אומר, אני רוצה לגמגם בהלכה. ולכן מה בעצם הוא אומר? אני רוצה להישאר קצת אחרי השיעור. אם יש בכם אחד או שניים שיסכו לראות, שיצא מכאן, שיראה בי מגיע הספרים. כן. מה לדעתכם עבר בראש של הנשיא הזה כשהוא משאיר שם את המערב הזה שיגלה מי מגמגם בספרים? מי מגיע את הספרים? יגלו את המלאך גבריאל אולי, לא יודע. איזה מלאך מגלה את הסודות? המגיד של בית יוסף? משהו כזה. אמרו שניים מתלמידיו, כל מה שיירה לנו, מה זה כל מה שיירה לנו? אולי הם אפילו פחדו להישאר שם, מי יודע מי יגיע. זה כמו הם שפחדו להיות כל הלילה במוזיאון של מדאם טוסו, מי יודע איזה רוחות רפאים באים לשם בלילה, כל הפסלים, הבובות שעבר, רוחות רפאים שלהם באות בלילה. איתי, אתה יודע על מה אני מדבר?
כן,
בכל מקרה, כל מה שיהיה הרע לו, תראו איזה אמיצים, כן? אנו רוצים לראות המעשה. כשיצא הנשיא, עמדו שניים מתלמידיו אחרי הכותל, הם עשו חתיכת מערב, התחבו טוב, וראו מן החור שבא רבינו משולם והגיע ספקותיו בגיליון ויצא והלך בחדרו. וכשבאו התלמידים לשמוע הלכה מפי הנשיא, אמרו אותם בית בחורים שראו שהגיע הספר לרבם, מורנו, יש לך שמש אחד גדול שגדול ממך בתורה. לא נעים. השיב להם מי הוא? אמרו לו, השמש שהביאו לך הסוחרים מארץ רחוקה מגיע ספריך. ומיד קרא על אותו שמש והביאו על בית המדרשו, ביקש ממנו מחילה לפני התלמידים שהיה משתמש בו דרך חול כמו שאר עבדים שמשים, והושיבו אצלו. זה ממש תיאור מאוד מאוד דומה לסיפור ארבעת השבויים. החכם שמגיע לבית המדרש, אף אחד לא יודע שהוא מי הוא, מתייחסים אליו כסתם שבוי. ראש הישיבה אומר איזה שיעור ששום דבר לא מובן, ומה עושה השבוי הזה? הוא עונה את כל התשובות, עד שבסוף מכירים בגדלותו התורנית, וכאן לפחות הנשיא לא מציע התפטרות, כן? כבר בניגוד לסיפור ארבעת השבויים, ומה כן? הוא מושיב אותו אצלו. וכשהגיד ההלכה פעם אחת, שאל לו, מה שמך או מה שם זקנך? קודם הזכרתי את נשיא הייחוס האשכנזי, אז תראו מה תעודת זהות של הרבינו משולם. השיב לו, שם אבי רבינו קלונימוס, בן רב משה מלאכה, שגיסד אימת נורותיך. זה הפיוט, כאילו, הוא הולך עם, אני מהמשפחה הנכונה. הוא ביקש הנשיא לזווקו לביתו. ומה זה המוטיב הזה של החתונה?
שם בוליטי,
זה חבר. כן, בצורה מאוד ברורה, זה לא דווקא שהיא תאהבה בו, שהוא התאהב בה, אלא הוא בא לבטא את החיבור בין המקומות. והדבר יותר מפתיע זה, ולא רצה רבינו משולם לעשות בלא רשות אביו. כן, שזה הכרזת העליונות. האשכנזים מותר להגיד שהם מרגישים עליונים, לא? זה נכון, זה שאלה אחרת לגמרי, אבל שזה שהם גבתנים זה אופר דיבון הזה הבוקר, נכון? ולא רצה רבינו משולם לעשות בלא רשות אביו. האשכנזי בסיפור הזה הוא גם יותר גדול בתורה מהנשיא הבבלי, והוא גם מסרב להתחתן איתו. אמר לו הנשיא, אם תמחולי בלב שלם ששימשת לי, אתן לך שמש וצידה לדרך. אפשר להגיד בצורה פשוטה, פה ברגע שהוא סירב להתחתן, מה הוא צריך לעשות?
משחרר.
עכשיו צריך להתגרש, כלומר משחרר אותו.
משחרר?
לא, תסתכל. אמר לו הנשיא, אם תמחולי בלב שלם ששימשת לי, אתן לך שמש וצידה לדרך עד שתגיע לאביך או לשאר העיירות שיש לך מכירים. כלומר, יש נקודה שאו שמתחתנים או שנפרדים, חברים. יודעים את זה בדייטים? אפשר לצאת, אבל יש איזושהי נקודה שזה או כן או לא. אי אפשר למרח עוד חודשיים. זה מה שקרה פה. ברגע שההצעה לחתונה עלתה והוא סירב, טוב, אז תלך הביתה. ישיב לו כן, ונתן לו הנשיא אחד מעבדיו שלח עמו וצידה לדרך. הוא בא עד מגנצה, ופה הוא מתחתן עם אשכנזי המיוחסת, כדרך הסיפורים, ושם נסע אישה, אחות, קרובתו. זה שידוך הגון לאשכנזי. ווליד ממנה בן ושמו רבי תודרוס, ורבינו משולם חזר לאביו ומת שם. רבי תודרוס בנו נעשה ראש ישיבה מגנצה. עד כאן הסיפור של רבינו משולם. הוא יפה? אתה יודע איזה חלק, נכון? אין פאנץ'. יש פאנץ' מאוד חזק. בואו נשווה אותו לספור בת השבועים ונקבל איזושהי פריזמה. הייתי אומר כאילו לדילמות שמטרידות יהודים במרכזים התורניים החדשים מצד אחד, ומצד שני בתשובות שהם נותנים, שהם גם השוני בין התשובות מבטא כמור עבדי בין המרכזים. שניהם מוטרדים מהשאלה מאין באנו, ושניהם ברור שמה חייבים לעשות, לקשור או להפגיש בין המרכז החדש לבין המרכז הקודם בבל. בחינת איזה סוג של מרות שליחים צריך להעביר את המקל. כלומר, מסורת התורה שבעל פה זה לא פטריות, זה לא פתאום האשכנזים גדולים בתורה. אתה חייב לייצר מפגש, כאילו שהמרכז הישן יעביר את השרביט למרכז החדש. זה בעצם מוטיב שקיים בשני הסיפורים, שבהם רבי משה ברבי חנוך, שהוא ראש חכמי ספרד, הוא אב הקדמון, המייסד של ספרד, הוא מתואר כמגיע מזעונייה, ממרחב הים התיכון, מהמרחב הבבלי נקרא לזה, עם כל החורים בסיפור, כן? ובאופן דומה גם פה, האב הקדמון, המייסד של האשכנז, הוא נוסע לבבל ופוגש את הנשיא הבבלי. כמובן הזה יוצרים נקודת...
לא מקבל מבבל.
נכון, אתה צודק.
מאבא וסבא שלו, לא?
אתה צודק. יוצרים מפגש. והדבר החשוב הוא שלא יכול להיות שמרכז חדש של תורה שבעל פה הוא פתאום יצמח מהאוויר, אלא הוא חייב לפגוש את המרכז הקודם. אלא מה? ופה אתה מעיר הערה מצוינת. השאלה היא, מה טיב המפגש? אם המפגש הוא כי המרכז הקודם מעביר אליך את התורות, שזה באמת התפיסה היותר קלאסית של שהיינו מצפים גם שתהיה בעולם המסורת. כלומר, החכם מגיע מהמרחב הבבלי והוא בא עם תורתו לספרד, ובספרד לפניו אין תורה, ולכן החכמים הספרדים מתוארים תום הגעתו של רבי משה ברבי חנוך כעמי הארץ מוחלטים, כאנשים פשוט חסרי הבנה בסיסית בתורה, שאומרים דברים מגוחכים בשיעורים שלהם ולא יודעים כלום, נכון? כי הוא, הקשר בין ספרד לבבל הוא שבבל עוברת לספרד, לעומת המפגש האשכנזי שבעליל, כמו שאמרת, זה לא שהתורות התורות האשכנזיות באות מבבל, אלא מטרה התורות האשכנזיות מוצגות כמה? כבאות מכוח מסורות עצמיות. ומה שמטרת המפגש הוא לא שהתורה תועבר מבבל לאשכנז, כמו שהמרכז הבבלי יכיר בעליונות המרכז האשכנזי ויעביר אליו את הבחורה. יעביר אליו לא כי התורה עוברת ממנו אליו, אבל שהוא ייתן לו את הסמכות להחליף אותו. וזה בעצם מה שהסיפור האשכנזי מתאר. ידעו לכם שהתיאור הזה מאוד מתאים למה שמקובל עד היום במחקר, שבו מתואר שהמסורות האשכנזיות לא נבואו מ...
מבבל. הם אוהבים מאוד לדבר על כך שהמרכז האשכנזי נוסד על בסיס הגירות שברובן הגיעו מאזור איטליה, והיות ואיטליה היא תחת אותו שלטון ואותו תרבות כמו ארץ ישראל, זה ביזנטיון של אותה עת, שלכן עמדו על קשרים מאוד מאוד אדוקים בין המסורות האשכנזיות לבין מסורת ארץ ישראל, ומאוד אוהבים לסרטט בספרות המחקר שחלק גדול מאוד מהמתחים שקיימים בספרות הפרשנית האשכנזית זה שמצד אחד היא מצוידת במסורות שמקורן לא נבוא מהבבלי, כל מיני מסורות מהאבא, מהסבא, שמסורות הלכתיות פנימיות שברו משפחה למשפחה, וכשהיא שמה במרכז, על זה אין פיקפוק, שיהודי אשכנז מהמאה ה-11, איזה חיבור הוא במרכז עולמם? הבבלי. המפגש הזה הוא יוצר גם גילוי הפערים ביניהם, וכן חלק מהגיוון של הפרשנות האשכנזית נובעת מהפערים האלו שהם מובנים, ולכן הם חייבים להיות פרשנים יותר יוצרים וכו' וכו', והסיפור הזה מבטא את זה מאוד יפה. אני יכול לשתף אתכם רק בחצי משפט, בסדר? כי אני מושבע לסודיות. אבל הייתי בחתונה כשהייתי בארצות הברית, אחיינית שלי התחתנה, והדוד שלי חיים סולובייץ' שהתפגשתי אותו בחתונה, ושאלתי אותו על הפרויקט הבא שלו, אז הוא השביע אותי לא לגלות לאף אחד את מה שהוא עובד עליו, כי זה עבודה של כמה שנים וזה, אבל בגדול אני רק יכול לגלות שהוא חושב שהתיאור הזה מוטה. הוא לא חושב שהאשכנזים באו מארץ ישראל וחזיר פתאום לומדים בבלי וזה לא מסתדר להם. הוא משוכנע שהמוצא של אשכנזים זה גם מבבל, לכן לומדים תלמוד בבלי, רק שהסיפור הבבלי לדעתו, להשארתו, יותר מורכב, ופה אני חייב לחדול שגן אחרת אני אסתכסך איתו. אבל גדול הוא חושב שהתיאור לא מדויק, אבל התיאור כמו שכאילו משתקף בסיפור פה הוא התיאור הרווח גם באמת שכך מתארים את האשכנז. אין לה מקור בבלי, היא מרגישה עצמאות מוחלטת, עליונות על בבל. החשיבות המפגש הוא שבבל יגיד את זה גם כן, שהבבליים יגידו שהאשכנזים יגידו מאוד יותר טוב, שזה מה שהסיפור הזה די אומר. כן, כשמוטיב אחרון משותף לשני הסיפורים הוא, זה דבר שמפעם בלבבות של יהודים בימי הביניים, שהסיפורים האלה מתרחשים באמצעות שבאים, הם מתרחשים כשהדמויות שנמצאים בסיפור לא לגמרי מבינים את המשמעות של המעשים שלהם, הם מונעים על ידי מניעים מסוימים, אבל לאמיתו של דבר יש מישהו שעומד מאחורי הקלעים והוא זה שמפעיל את העולם, וזה כמובן הקדוש ברוך הוא. כלומר אמונה מאוד ברורה שיש השגחה לתורה שבעל פה, שיש לה ברית, שהקדוש ברוך הוא דואג שהתורה שבעל פה לא תשכח, שהיא תמשיך, וכשבבל צריכה לרדת מתפארתה הוא מכין את הקרקע במקומות אחרים, הוא משתמש בשבעים וכל מיני דמויות שהם כלי משחק בידו כדי לקיים את התוכנית הגדולה של הקדוש ברוך הוא בעולם. כן, בלשון רב צבי יהודה זה היסטוריה שבתף שהוא אסתר, אסתריה, כן? וזה שני המרכזים מספר. שני המרכזים אומרים, קרה פה איזה משהו שיש לו מאחוריו מישהו גדול יותר, שהוא שומר עלינו, והתורה שבעל פה תמשיך. וכל אחד כמובן אומר שמי הוא ההמשך? אנחנו. ספרד אומרים אנחנו, ואשכנז אומרים אנחנו. בסדר, אז עד כאן סיפורי היסוד. בסדר, ובגדול אני רוצה לסכם, כאילו מה עומד מאחוריהם. מאחוריהם עומד הדחף, כשאני עומד לפני מעבר היסטורי, חד, גיאוגרפי. בני הזמן, זה סיפורים מהמאה ה-12, 13, שאלו את עצמם, אז איפה הרציפות? הם חיפשו את זה. עליהם ברור שאשכנז לא יכולה לא לפגוש את בבל, ושספרד לא תפגוש את בבל. צד שני, זה לא אומר, בדיוק כמו שהערת, שזה אומר שכל התורות הבבליות ככה פשוט עוברות לאשכנז וכו'. בהחלט המפגש טעון. המפגש מבטא בגדול שספרד רואה את עצמה כממשיכת דרכה של בבל, ואילו אשכנז לא. עכשיו אני יכול להגיד, בלי קשר לשיחות מסדרון שלי, עם הדוד שלי, אני יכול רק להגיד שבגדול, שאנחנו עוברים עכשיו להתבונן בעולם הספרדי. זה מה שנעשה עכשיו. נתחום אותו קודם כל בגיאוגרפיה וזמן, ואז נתחיל לתאר אותו. כן נוכל לראות שבגדול
הם לא מאוד מאוד שונים מגוני בבל. הם יהיו שונים בכמה דברים. ובגדול זה עולמות שאפשר להגיד שיש רצף. ממש כמו שמבטא אותו סיפור ארבעת השבועים. לעומת זאת, כשנגיע, וזה אני עכשיו, אני לא ממשיך לאשכנז היום, כשנגיע לאשכנז אנחנו נראה שהאשכנזים מתחילים לייצר עולם אחר מעולם הגאונים. זה בעיקר יקרה במאה ה-12, אבל גם לפני כן משהו שם הולך להשתנות בגדול. כלומר, הסיפורים כן מבטאים הבדלים עמוקים ברציפות, בהמשכיות שבין בבל לבין המרכזים החדשים. אז בואו נתחיל לעבוד על ספרד, קצת גיאוגרפיה. דיברנו על זה פעם? לא. כלומר, אנחנו מדברים על ספרד, אנחנו לא מדברים על כל חצי האי האיברי, הוציא את זה מהראש. אנחנו מדברים על אנדלוס, מה שידוע גם כאנדלוסיה, שזה הספרד, החלק הדרומי של ספרד, שהוא, כשראשונים אומרים ספרד, רק אליו הם מתכוונים. מי שחי בחלק הצפוני של חצי האיברי, למרות שהיום מבחינה פוליטית הם תחת שלטון אחד, זה לא ספרד. ברצלונה היא לא ספרד. מדריד? כן. ריאל מדריד וברצלונה, למה הם שונאים אחד את השני כל כך? כן, זה מדינת תל אביב נגד מדינת ירושלים. נגיד כשאני הייתי ילד, אתם יודעים מה ביתר ירושלים סימל? את מחנה יהודה. הוא סימל את המזרחים העניים שהם ינצחו בכדורגל, כמו ברזיל שתמיד אהבו אותם, לא רק הם שחקים יפה גם כי הם כאילו נחשבו העניים המוכשרים, מול המכבי תל אביב, שמה היא מסמלת? את הצפונים העשירים. זה שהיום ביתר היא גם בקבוצה עשירה, בסדר, ואני עוד זוכר, הייתי בכיתה ה', פעם ראשונה שביתר זכתה בגביע המדינה, איזה התרגשות, חבל על הזמן, כאילו, עם המיליאן הזה היה השחקן, כן, היה התרגשות. היה אימקה, כן. הזדמנו ציפורי אימקה, בסדר? איזה משחק יכולת ללכת? הילד דתי, איזה משחק אתה יכול ללכת? אז הכל היה בשבת. מה לא בשבת? גביע. גביע, בסדר, אז בואו נחזור ילינו. בגדול המתחים בין ריאל מדריד וברצלונה הם מתחים תרבותיים בין תרבויות שונות לגמרי. זה קטלוניה מול אנדלוסיה, וכשאומרים ספרד אנחנו אומרים אנדלוסיה. זה קודם כל, נכניס את זה לראש לכם חזק. כשמדברים על אנדלוסיה זה גם תחום בזמן יחסית קצר. זה מתחיל באמצע המאה העשירית שהחכם הראשון, ואתם יודעים מה, אולי צפון אפריקה נעשה קודם? כדאי? כן. אתם מה, אני אגמור רק את ספרד ואז אני עובר לזה. עדיף לדבר על צפון אפריקה קודם. אז אני גומר את ספרד ואז אני עובר לצפון אפריקה. מבחינה גיאוגרפית, מבחינה תיחום הזמן, מבחינה כרונולוגית, ספרד זה מאמצע המאה העשירית, רבי משה ורבי חנוך, שאנחנו נסיים אותה באמצע המאה ה-12 עם הרמב״ם. סך הכל שישה דורות. מי הם הדורות האלה? זה מתחיל ברבי משה ורבי חנוך, דור אחד. דור שני זה מאה עשירית. דור שני סוף מאה עשירית, תחילת 11, רבי חנוך ברבי משה, שלמרבית הפלא הוא הבן שלו. אחרי זה נעבור לרבי שמואל הנגיד. שמעתם על הדמות הזה? הוא דור שלישי. דור רביעי הולך להיות הריף והריץ גיאת. דור שישי הרי מיגש. דור שישי רמב״ם. מה קורה באמצע המאה ה-12? כן, העל מוחדין, התפרצות של שמד, חיסול של יהדות ספרד המוסלמית. בסדר? זה בגדול, זה התיחום הגיאוגרפי. אני מציע, אני מצטער עליו, עדיף קודם לדבר על צפון אפריקה, בסדר?
1492.
זה משהו אחר לגמרי, זה גירוש יהודי ספרד מספרד הנוצרית, אחרי שהנוצרים כובשים את כל חצי האי האיברי. אבל העל מוחדין זה תנועה פנימית בתוך ספרד המוסלמית, יוצאת קאט פנימית שטוענת שבניגוד למדיניות הסובלנות שנהגה כלפי בני החסות, צריך לדרוש שכל מי שחי תחת שלטון האסלאם יתאסלם. וזה לא קשור בכלל למתחים של נוצרים ומוסלמים. המתחים האלה זה מה שנקרא ריקונקיסטה, שזה הכיבוש הזוחל שהצפון לאט לאט הנוצרי כובש לאט לאט את ספרד המוסלמית. המעוז האחרון נופל בסוף המאה ה-15, ואז גם מגרשים הנוצרים את כל היהודים מספרד. בסדר? זה התמונה ההיסטורית ברורה. רגע, זה ספרד. לפני כן אני מבקש סליחה על הבלבול, אבל אני מציע שכן נעבור קצת לצפון אפריקה. והסיבה הפשוטה, הוא גם כרונולוגית מסתיים לפני ספרד, והוא גם באופן יותר בולט ממשיך את עולם הגאונים. לגבי ספרד, אנחנו נגמור את צפון אפריקה, נעבור לספרד. לגבי ספרד התמונה הרבה יותר מורכבת. כאילו, אני קודם תיארתי, ואני עומד מוכרי התיאור, שהספרדים האלה, וזה כבר הזכרתי אותם, אני אתייחס אליהם, הם לא יכתבו בסגנון שמאוד מאוד שונה מהסגנון הגאוני, לא מאוד מאוד שונה. ריף לא מאוד שונה מספרות ההלכות. רמב״ם, בסדר, יש לו מהפכות עצומות, אבל בגדול הוא כותב בתבניות כתיבה שאנחנו מכירים אותם מהגאונים. הוא כותב הלכה מונוגרפית, גאונים כתבו הלכה מונוגרפית. נכון, הוא כותב עברית, והוא כותב על כל המשנה תורה. בסדר, נדבר על זה. רמב״ם כותב פילוסופיה. גאונים פה כותבים פילוסופיה. רמב״ם כותב תשובות. גאונים כותבים תשובות. לא, זה לא... אין ז'אנרים, ספרי מצוות. גאונים כותבים ספרי מצוות. אין פה פריצה של כל המסגרות. יש פה שכלול, יש פה סיעים, יש פה מהפכות. אבל זה כן צומח על איזושהי קרקע. כן? ועדיין זה לא אומר שלא יהיו פולמוסים פנימיים של הספרדים מול הגאונים. אז זה נגיע עוד מעט, בסדר? כשאנחנו עוברים לצפון אפריקה, צפון אפריקה באופן מובהק אוכלת ישר מהידיים של הגאונים. כשאני מדבר על צפון אפריקה, אני צריך רגע להתרכז רק בעיר אחת, בקיירואן. אנחנו פגשנו הרבה את העיר הזאת. נמצאת בטוניס של היום. זה קרטגו הרומית מימי קדם. אני אחזור בפעם ה-85 במסגרת השיעורים האלה פה, שזה עיר נמל חשובה, כי היא הנקודה הכי קרובה באפריקה לאירופה. בסדר? לכן היא עיר מסחר חשובה. ערים מרכזיות מבחינת מסחר הופכים להיות הרבה פעמים מרכזים יהודיים, מרכזים גם תורניים. עכשיו, מבחינת בית המדרש הקיירואני, אז בואו נעשה אישור קו שמה אנחנו מכירים.
בארץ זה הפוך, נכון? בארץ הרי נמל עם אלה שפוכים לתרבות החיצוני, אז הם כאילו היו הפחות שעושים, פחות מרכזים תורניים, נכון?
זה נכון, בגדול, ועדיין כך לחשבון שהיום יש דרכי תחבורה ששונים לחלוטין. כלומר, אני יכול להביא לך דוגמה, למה טורקיה זה מרכז תורני כל כך גדול במאה ה-17-18? כי זה אימפריה. למה ניו יורק היא מרכז תורה ענק? כי היא עיר חשובה, כן? היא הנמל, היא הכניסה לארצות הברית, הרבה מאוד מהגרים נשארו בה, כי לשם הם הגיעו, כן? ובגדול זה נכון, עדיין יש גם וולוז'ין, אתה צודק, שבארץ בגלל המתחים, פה דרכי התחבורה, בגלל המתחים שקיימים בארץ בין הרוב הציוני החילוני לבין מרכזי התורה, זה, אבל גם אצל חרדים בגדול, אתה יודע איפה למצוא את הישיבות הגדולות של חרדים? בערים המרכזיות שחרדים גרים בהם. בני ברק, ירושלים, כאילו הסיפור הדתי-לאומי שבערים כאילו הגדולות אין ישיבות חשובות, כי דתיים לאומיים אוהבים להתנחל. אבל בגדול בירושלים יש ישיבה, שתי ישיבות ציון, אני חושב שאני לא חוטא לאף אחד, ויש את מרכז טוב הר המור כסוג של תום שלה, ישיבת הכותל, אבל הישיבות הגדולות של הציונות הדתיים הם לא בירושלים. כלומר, איפה זה נמצא? אז אחד בגוש ציון, כשאני הייתי תלמידה בקרם ביבנה, היה קיבוץ יבנה, היה אחד ליד שעלבים, אחרי זה הלכו לעיירות פיתוח, היה איזו תנועה של להקים ישיבות במעלות, בקירת שמונה, אחרי הפיגועים הקימו אותם, כן? כאילו לחזק מקומות, כאילו התורה היא מעין קרדום לחזק משהו אחר, אם זה לחזק עיירת פיתוח, אם זה אג'נדה חברתית, אם זה לחזק התנחלות. לא רוצה לשכוח אף אחד, אבל כאילו להגיד פה גרים אז זה התחיל עכשיו בעשר שנים האחרונות חוזרים לערים הגדולות, אבל גם שם זה גרעין תורני שמה המטרה שלו, לא כי אנחנו גרים פה והתורה היא חיינו, אז פה נמצא המרכז התורני, כי זה טבעי שבבני ברק גרים כל הרבנים הגדולים, אלא זה מסיבה אחרת, כי יש פה חולשה רוחנית בתל אביב, אז צריך לעשות התנחלות בתל אביב, כי תל אביב היא עיירת פיתוח במובן הרוחני. בסדר, זה מאוד אצל חרדים. הישיבות שכאילו בפריפריה הן פריפריה. אמר, זאת הזה, זה פריפריה, זה לא, זה היה בזמני, היו אומרים, אני לא יודע מה קורה, שזה, נכון, זה מקווה לתאר אותך שתוכל להתאר מהתאומה של הציוניסטים, כדי שתוכל ללכת לפונוביץ' אחרי זה, ודברים מהסוג הזה. זה מורכב, אין ספק שלפעמים גם בוחרים בכוונה מקום שולי. חיים בוולוז'ין בחר בוולוז'ין קודם כל כי הוא היה רב של וולוז'ין, וגם יש אומרים כי הוא רצה לוח. גם אנחנו די לוח, כן? מכירים את זה, כן? בקיצור, השאלה מורכבת, ובגדול כשאנחנו מדברים על צפון אפריקה, אני חוזר, אני עובר עליהם, אנחנו כבר קצת פגשנו אותם, אז בואו נשתמש בידע שיש לנו, ואנחנו עם הידע הזה ננסה להשלים את התמונה, גם להבין מה בין בבל לבין התפוצות. אז בגדול פגשנו את קיירואן כעיר שנשענת סמוכה על שולחן הגאונים, שתיארנו בתשובות הגאונים, כמו שאתם זוכרים. זה מתחיל בכך שבקיירואן כנראה פשוט אין חכמי תורה, שואלים שאלות פשוטות, מה קורה במאה העשירית, בית המדרש הקיירואני מתחיל להתגבש, יש לו חכמים מקומיים, וכך אנחנו בחצי השני של המאה העשירית מגלים בקיירואן בית מדרש שיש בו חכמים גדולים ומפורסמים. בואו נזכיר שלושה מהם. הראשון ששמו עלה פה כבר יותר מפעם אחת, רבי יעקב ברבי ניסים, שהוא מכותב על כמה וכמה איגרות לרב שרירה ורב איגון. המפורסמת שבהם איגרת רב שרירה, הוא זה ששלח את השאלה. השני שיורש אותו ברשות הישיבה, הוזכר פה פעם קודמת, רבנו חושיאל, אבל המפורסם יותר יהיה בנו של רבנו חושיאל, רבנו חננאל, שהוא החכם הבולט בקיירואן במאה ה-11, נפטר ב-1056. והשלישי זה רבנו ניסים, שגם מכונה רב ניסים גאון, שהוא בנו של רב יעקב בר ניסים, הוא ראש ישיבת קיירואן אחרי מותו של רבנו חננאל עד מותו בשנת 1062, ואז קיירואן נחרבת בשנות ה-60 של המאה ה-11 ויורד עליה המסך. כלומר, מאוד קל גם את קיירואן לתחום בזמן ומקום, כן?
למה קורא לו גאון?
יפה. אז פה אתה כבר אומר דבר גדול, ובואו נעשה טיפה לגעת בנקודה הזאת. זה מקום שהוא בתפוצות, ואני רוצה לתאר כאן מה מתרחש באופן שונה בתפוצות, ומה פשר המעבר. זה רק מעבר גיאוגרפי בין גאונים לראשונים. מצד שני, איתי, מה שאמרתי לכם קודם, שספרד לא נורא שונה תרבותית מהגאונים, נכון עוד יותר על קיירואן. תראו, קיירואן כל הזמן מדברת עם הגאונים, היא כתבת איתם, וכך אפילו יוצא שכאשר רוצים לחנות אחד מהחכמים שלה בשם, אז אפילו נדבק לו הכינוי גאון. רב ניסים גאון חי בקיירואן לפי מיטב ידיעותיו, הוא מעולם לא ביקר בבבל, אבל הוא כל כך מזוהה עם עולם הגאונים, כלומר הוא נתפס כקרוב עליהם שהוא נקרא כך. אבל גם תיקח בחשבון שאלה שאתה פה פעם, האם זה הכרח הדבר שהגבילו את הכינוי גאון לאנשים שחיו בבבל? הוזכר פה כבר שהרמב"ם מכנה את כל החכמים בתר תלמודיים, כולם נקראים אצלו גאונים. צריך לקחת את זה בחשבון. השאלה שלך נובעת מזה שאתה הפנמת את הדברים של אבן דאוד, שהגאונים חיים בבבל ומחוץ לבבל הם רבנים, הם לא גאונים. רבי סינגון באמת דוגמה שאתה יכול לשאול, האם זה בגלל שהכינוי גאון לא מוגבל לבבל, או האם זה בגלל שהוא עודף מזוהה עם בבל?
איך סבסת את הקבול של הגאון?
אז אני חוזר, הקו הבולט קודם כל הוא הגיאוגרפי, שאלו במזרח התיכון ואלו פועלים בצפון אפריקה, גן הים התיכון, אחרי זה אירופה. בשעתו כבר דיברנו על כל זה, אז אם יש הקצר, מקובל לראות בשנת מותו של רב איגון את שנת המעבר ב-1038. בעצם הדמויות האלה, הייתי אומר, הן פועלות בחלקם. רבנו חננאל ורב ניסים יפעלו גם אחרי מות רב איגון, אבל הם פועלים במקביל לרב איגון. הם לא מאוד מאוד שונים ממנו, למרות שכן, עכשיו אני רוצה קצת להסביר במה הם בכל זאת נבדלים. ופה יש כמה דברים שהם רואים לציון. הדבר הראשון הבולט, כבר הוזכר פה כמה פעמים, קשור בשאלה של איגרת רב שרירה. מה הייתה השאלה? כיצד נכתבה המשנה? מה הייתה התשובה? כשזוכר? התשובה הייתה שהמשנה לא נכתבה, היא בעל פה. וזאת נקודה כנראה בולטת ראשונה שמבדילה בין בבל לבין התפוצות. אם בבל הוא עולם אוראלי, שניסיתי לתאר פה כמיטב יכולתי בשיעורים על הגאונים, איך זה בא לידי ביטוי בלימוד התורה, ביחסים הפנימיים בישיבה, ביצירה התורנית. הרי שהתפוצות נראה מראשיתן שהתורה שבעל פה נלמדת בהם מהכתב. כאן אנחנו עוברים לתרבות לימוד אחרת, מתרבות אוראלית לתרבות כתובה, שמשנה לחלוטין את כל המערכת היחסים בין רב ותלמיד. היא גם משנה את פניה של היצירה התורנית, שכן אם בבבל היצירה לא פונה ליושבי בית המדרש, תלמיד ישיבות הגאונים צריך לבוא לשיעור בלי מטען, בלי ספרים, שכן הוא שומע את הגמרא מפי הגרס, והוא לא שומע את הפרשנות או הדיון ההלכתי נעשה מול הגאון והחכמים האחרים. איך נראה בית מדרש קיירואני, בית מדרש בתפוצות? הלומד יושב מול גמרא. כיות והוא יושב מול גמרא, אז תפקיד הספרות התורנית היא להיענות לצרכים שלו כלומד. בבבל הספרות נכתבת בעיקר עבור האנשים שהם מחוץ לישיבה. לעומת זאת, הכתיבה הקיירואנית היא תשים על ראש שמחתה את הצרכים של הלומד מהכתב, ולכן הם יתחילו ליצור יצירה שונה מזו שפגשנו בבבל. כן, אני רוצה להתייחס עיקר לשני חיבורים קיירואניים ששניהם מוכרים לכם. בואו ננסה ביחד לתת עליהם דין וחשבון. הראשון שבהם הוא פירושו של רבנו חננאל השס, והשני שבהם הוא חיבור של רב ניסים גאון, שנתפס בחלקו בתוך דפוסי וילנה. ככה למשל אתם מכירים את זה מרבנו ניסים גאון בווילנה, שבמיתו של דבר זה חלק מחיבור שהוא לא פירוש לשס, אלא הוא נקרא המפתח למנעולי התלמוד. בואו נתחיל ברבנו חננאל. כן? רבנו חננאל, הזכרתי בשיעור הקודם איך כבר גאונים מאוחרים מתחילים לכתוב פרשנות לתלמוד, אבל הוזכר גם שזה לא רציף לגמרי וגם לא בכך שיטתי. כן? רבנו חננאל מזוהה הרבה יותר מהגאונים עם הפירוש הרציף הראשון לתלמוד הבבלי. כן? כשמה היקף הפירוש, אלו מסכתות בדיוק ופירש, הן גם מלמדות קצת על האופק של המקום, זה עובד סביב שאלה ביבלוגרפית שיש עליה חילוקי דעות, וזה האם הוא כתב פירוש לזבחים של לומדי הדף היומי, שכן אם הוא לא כותב לזבחים אז מה האופק שלו, וזה האופק שיהיה האופק בספרד, לומדים מה שנוהג למעשה, זה האופק הספרדי. בספרד לא לומדים קודשים. כשהרי מיגש שהוא נתפס בעיני הרמב״ם כגאון התלמודי הגדול ביותר בספרד בכל הדורות שלה, רוצה קצת ללמוד קודשים, אז הוא מבקש מחבר שלו שקוראים לרבי יהודה הלוי, משתברה איגרת, לשלוח מכתב לצפון, כלומר לשלוח אותו לפרובנס ולבקש מהם פירושים על קודשים. תדע להביא לכם את המכתב, מכתב מדהים. אבל המסורת הספרדית היא המסורת של מה שנוהג למייס. הרקע זה מה אתם מבינים כמובן, את עד כמה חריג ויוצא דופן, עוד כל מה שאמרתי קודם, יהודי אחד בספרד שיכתוב על הכל, וזה הרמב״ם, זאת נגיע אליו, הרמב״ם באמת פורץ מסגרת. עכשיו, רבנו חננאל גם נמצא במרחב הזה, שאני לא רק למייסה, או מעבר, זה סביב השאלה של זבחים, הדעה המקובלת היא שהוא כנראה לא כתב את הפירוש לזבחים. כלומר, שכבר בקיירואן האופק הוא שלומדים שלושה סדרים, כמובן שלושה סדרים תמיד גוברו עם שלוש מסכתות, והסדרים האחרים שהם צורפו לסדר מועד, צרפו את מסכת ברכות, לסדר נשים צרפו את מסכת נידה, ולסדר נזיקין צרפו את חולין. ובגדול המסורת שהייתה מקובלת, שלוש מסכתות שבלעדיהן השולחן ערוך של היהודי לא שלם, נידה וחולין זה פשוט יורדה, במילים מאוד מאוד פשוטות. אבל בגדול מקובל שהפירוש רבנו חננאל נכתב על שלושה סדרים, והוא הפירוש שנחשב השיטתי הראשון הרציף שלומדים, למרות שסיפרתי לכם בפעם קודמת שהוא לא לגמרי רציף. אני רוצה לנצל את ההזדמנות שאנחנו פוגשים את הפירוש רבנו חננאל כדי קצת לאפיין אותו וכבר להשתמש בו כמנוף להשוואה מול סגנון הכתיבה האשכנזי שאתם כל כך מכירים אותו. הפרשנות של רבנו חננאל, וזה בניין אב, זה התבנית שכך כותבים פירושים גם החכמים שיפעלו בספרד, כמו למשל הרי מיגש, הם שהם כותבים פרוזה, דיינו הם מספרים לך את הסוגיה. הייתי אומר כך, זה בעצם מהווה חיבור עצמאי, רק הבנה, אתה יכול לקרוא אותו ולהבין את המשפטים מתוך עצמו בלי לפתוח את הגמרא. אז לא לגמרי נכון, שהרי ספרתי לכם שיש גם דילוגים, זה לא רציף, זה לא שוטנשטיין, שבקום לקרוא את הגמרא תקרא את שוטנשטיין, הרי שוטנשטיין מדפיס את הגמרא שם כבלוף, הוא הרי יודע שכולם מה קוראים. מי, אם כבר הגעת לשוטנשטיין, אז מה כבר תעשה? עוד תקרא את שוטנשטיין, נכון? אבל יותר נעים שלפעמים אפשר לחשוב שכאילו אתה מסתכל בדפוס וילנה, נכון? כן, אבל הרב שטיינזלץ, בוא מילה אחת עליו, הרב שטיינזלץ מאוד שונה משוטנשטיין בכל האופק של המגמות של הפירוש. הרב שטיינזלץ פתר רק בעיה אחת גדולה שקוראים לה ארמית, תרגם לעברית, אבל הוא שימר את הקושי, את הסוגיה איך שהיא. אני אומר ככה, כשהקושי שלך הוא לא ארמית, כשהקושי שלך הוא הרציפות של הסוגיה, אתה לא מבין הרב שטיינזלץ יותר מאשר מבלי שטיינזלץ. זאת אומרת, מה שוטנשטיין עשו, למה הרב שטיינזלץ זה עמוד גמרא אחד מול עמוד אחד של הרב שטיינזלץ? למה? כי הוא תרגם. ומה שוטנשטיין עשו, הכניסו את רשי לתוך הדף, הם מספרים לך הרבה מעבר למה שכתוב, כי הם מתגברים על בעיה נוספת של הדף התלמודי, והוא הקיצור שלו, שהמשפטים לא שלמים, זה כמו אוסף מברקים. ולכן הרב שטיינזלץ הוא מצד אחד הוא לא פותר את כל הבעיות, מצד שני הוא עדיין מפגיש אותך, מכריח אותך לפגוש את מי? את הגמרא. מה שוטנשטיין עושה לך? אתה בכלל לא פוגש את הגמרא, הוא מספר לך אחד מההסברים שיתנו לגמרא, שזה בעיקר רשי, ככה הם בחרו, חוץ ממקרים יוצא דופן, ותקרא אותנו. אבל אז אני לא אומר, רך הוא לא תקרא אותי ואגיד לך מה הגמרא אומרת, כן? אבל זה לא שוטנשטיין, אבל כן, מדובר בפרוזה, מדובר בקטעים רציפים שאתה יכול לקרוא אותם, שהם עומדים בזכות עצמם. אבל תקחו את הפרשנות האשכנזית, אבון דקולו, בוא ניקח את רשי כי אתם מכירים אותו, זה דיבורי המתחיל. מה זה דיבורי המתחיל? זה אני מראה לך מקום בטקסט, ומה אני אומר לך? אני עכשיו מתייחס למקום הזה. אז אם אני רשי, אז מה בעצם אני עושה? אני אומר לך, השורה הזאת בגמרא, עכשיו אני אעיר עליה הערה. השורה הבאה בגמרא, אני אעיר עליה הערה. והממן הזה, תעשו פעם לקרוא את רשי ברצף לבד. אי אפשר, כי זה אוסף, זה לקט של הערות. שיטת דיבור המתחיל זה לקט הערות. רשי יכול לקרוא רק בדרך אחת, כמו שהמורים לגמרא היו אומרים, אצבע בגמרא, אצבע ברשי. תקרא שורה בגמרא, עכשיו תקרא את רשי. תקרא את השורה הבאה בגמרא, תקרא את רשי. אז מה שוטנשטיין עשו, הם הכניסו את רשי לתוך הגמרא. זה בעצם מה שהם עשו. אמרו, למה לעשות ככה? תעשה ככה. היי לא נעים, טוב, אז בצד השני נדפיס לכם את איך שזה באמת נראה. כן, אבל בגדול, השיטה האשכנזית, ותחשבו על זה לרגע, היא לא רק רשי. תוספות גם כתובים ככה, באמצעות דיבורי המתחיל. אין רצף בין תוספות לתוספות. כל תוספות חוזר למה? לשורה אחרת בגמרא. הם אומרים לך, לשורה הזאת בגמרא, אני אהיה רק מה, הרעות שרשי, מה האופק הפרשני שלו? כשהוא מפרש גמרא, אז מה הוא עושה? שורה, שורה, רשי בעצם חברותה שלנו, הוא קורא איתנו את הגמרא, התוספות כבר יש לבית רשי שקרא איתך את הגמרא, ולכן מה הם עושים? יראים הערות. אבל זה לקט הערות. לעומת זאת, הכתיבה שרבנו חננאל הוא כותב אותה, וככה כותבים כל הרבנים הספרדים. הם כותבים ברצף, בפרוזה, זה לא לקט של הערות, זה טקסט לחיד. כשיש לזה כנראה סיבה מאוד משמעותית, מאוד מהותית, שהיא אבן הראשה להבין את כל ההבדל בין הספרדים לאשכנזים. וזה שמי כותב את החיבורים התורניים הספרדים? החכמים עצמם. מי כותב את פירוש ערך לשס? ערך, ערך. מי כותב את פירוש ערים יגש לשס? ערים יגש. הם עצמם כותבים את החיבורים. זה תרבות כותבת. ממי הם ירשו את הרעיון שיש תרבות שחכמים כותבים? מהגאונים המאוחרים, מרב סעדיה ואילך. יש להם מן המוכן דפוסי כתיבה. לעומת זאת, נאריך בזה יותר כשנגיע לאשכנזים, בסדר? להסביר קצת את המסגרת ההיסטורית וגם את הפרטים. התרבות האשכנזית היא תרבות יותר אוראלית, ואני תיארתי לכם קודם איך במעבר מבבל לתפוצות עברתי מתרבות אוראלית לתרבות כתובה דווקא, ותיארנו איך הספרדים והצפון האפריקאים דווקא יותר קרובים לגאונים באופן פרדוקסלי בתחום של האוראליות מול הכתיבה, האשכנזים יותר אוראליים במובן שהרבנים לא יושבים וכותבים ספרים. מה עושים הרבנים? יושבים בחדר עם אנשים, ומה הם עושים?
לומדים.
איך שיטת הדיבור המתחיל מתחילה? שקוראים טקסט ולומדים, ואז מה עושה הרב? מאיר הערה על משהו בטקסט. שיטת הדיבור המתחיל מניח שיש פה שני טקסטים בו זמנית. טקסט אחד במרכז, כאילו השיעור לומד את הטקסט, עכשיו מאירים הערות. מי רושם לרוב בתרבות האשכנזית את ההערות?
סיכומים.
התלמידים, זה סיכומים. זה סיכומים של תלמידים, שזה שיטת דיבור המתחיל, כי התלמיד מציין על איזה קטע בטקסט שלמדו ביחד הרב העיר הערה. רש"י יוצא דופן בזה, רש"י יכתוב בעצמו. אני אומר, רוב הפירושים האשכנזיים, דרגע רק תיקחו את בעלי התוספות בשביל שזה ימחק לכם בתודעה, מגדולי הדוברים בתוספות, גדולי בעלי התוספות, רבינו תם וארי, מי עוד חשבת?
כן,
אבל לפי הסדר, רבינו תם וארי, מי כותב את התוספות? לא הם, תלמידים. אז כשנגיע לעולם של תוספות, נתאר את התהליך של הבלגן שנקרא, מה עושים עם כל הסיכומים, כן? בלשון שמכירים אולי את הרב חיים של פעם, רואים שרב חיים כמעט לא הדפיס כלום, רק את החיבור הקטן על הרמב״ם. אבל היו המון תורות מרב חיים, אז היו קוראים לזה רב חיים סטנציל. יודעים מה זה סטנציל? וואלה. זה היה במכונת כתיבה שצילמו אותו במכונת צילום, קרחו אותו, קוראים לזה רב חיים מפי השמוע, רב חיים סטנציל. זה היה, אני אביא לך פעם, זה מוצג מוזיאון, יש לי את זה בבית. כן, כאילו היה המון המון סטנצלים. עכשיו איך הופכים את הסטנצלים לספרות? וואלה, זאת שאלה גדולה מאוד שיש לאשכנזים, זה בלגן אדיר. צריך ללמוד להבין את התהליכים ולהתמצא בספרות כמו שצריך. זה עובר עריכות והעתקות, זה תחשבו על כל המחברות מהשיעורים של הרב רם, איך עושים מזה, זה משהו, כן? נכון מאוד, אז נדבר על זה. אבל בגדול הדיבור המתחיל הוא שיטה שנולדת בבית מדרש שהוא לא כותב אלא שהוא פשוט מעביר שיעורים, והתלמידים מה עושים? מסכמים. הספרדים הרבנים כותבים, אז זה מאפיין ענק שמבדיל בתרבויות הכתיבה. אם כבר הגענו לדיבור המתחיל אז כדאי כבר להמשיך. הסעיף קטן של כל מיני נושאי כלים שאתם מכירים, הוא כבר לא נולד בשיעורים שלומדים, זה כבר בן אדם כותב ככה. אבל צריך לדעת שכל הכותבים שכותבים בסגנון הסעיף קטן כולם אשכנזים, והוא כאילו הצאצא של שיטת הדיבור המתחיל. כלומר אשכנזים בעצם מה מתרגלים? שאיך כותבים? כהערות לטקסטים. זה מה שהם מתרגלים. הוא מתחיל כי בשיעור זה באמת ככה. כלומר כשאתה יושב, נגיד רש"י לומד עם תלמידים שלו בא מציע דף ג' מבחיה כמה הייתה, הוא קורא את הגמרא ומעיר הערות על הטקסט, קורא שורה מסביר, קורא שורה מסביר. תוספות מסוגלים להגיד, וואלה, השורה הזאת מפיעה גם בגיטים, גם בשבועות, גם בכתובות, גם בבא קמא, אבל זה הערות. עכשיו מה שזה הופך להרגל, שאתה תמיד כותב בזיקה לטקסט אחר שעומד במרכז. וככה למשל, בוא ניקח רק לרגע שולחן ערוך ונושא כלים. במרכז עומד טקסט דווקא שכתב אותו חכם ספרדי, אבל מי כותב עליו את כל הנושא כלים? כל הנושא כלים. מאיפה חי השח? שח חי בווילנה. איפה חי התז? בפולין. איפה חי הסמה? בפולין. איפה חי המגן אברהם? בפולין. איפה חי הדגול מרבבה? בצ'כיה, גם ארץ אשכנזית, למיטב ידיעתי, בבוהמיה, כן? איפה חי רב עקיבא איגר שידפיסו ממנו הערות? הם כולם חיים איפה? כולם אשכנזים. כי אשכנזים מתרגלים שאיך אתה כותב בהערות לטקסט. אני יכול להגיד שלפעמים אתה כותב הערות לטקסטים של עצמך. מי הטקסט הכי מפורסם שכולם מכירים שהוא עושה את זה? לעצמו משנה הברורה. משנה הברורה יושב, כותב סעיפים קטנים לשולחן ערוך, ביור הלכה לשולחן ערוך, שער הציון למשנה הברורה. הוא כאילו הנוי סקלים של עצמו. למה? כי יש פה תרבות כתיבה, זה תרבות שהיום, תדעו לכם, במדעי הרוח עוד כותבים ככה, מדעי החברה כבר אסור לכתוב ככה. מדעי הרוח כותבים מאמרים עם 1,000 הערות שוליים, מי שפעם ראה מאמרים של מורי פרופסור זוסמן, פעם התבדח שהמאמרים שלו זה כמו מקלה, שזה חטים לתלות הערות שוליים. כאילו זה מאמרים עם הערות שוליים ארוכות, ארוכות, באותיות קטנות כאלה, צריך להגיד את העיניים. מדעי החברה אסור לכתוב הערות שוליים. זה חשוב להגיד, תכתוב בפנים. זה לא חשוב להגיד, אל תגיד. זה לא מאמר בתוך מאמר, אבל הרעיון, זה סגנון כתיבה שצריך להבין. הסעיף קטן ממשיך את תרבות הדיבור המתחיל. הוא המשך ישיר שלו. כי מתרגלים, עכשיו אני יכול להגיד לכם מה החסרונות אתם יודעים, נכון? מה החיסרון הענק של דבר כזה? בסדר, אתה נודד מפה, מול מי שדברו, מול איזה מעצבן, לא? אין פה, שם, אתה. מצד שני, מה היתרון? בוא גם נבין את היתרון. זה כמו עניין תודעתי של תורה שבעל פה. אתה תמיד עומד מול מה? מול המקור הקנוני הקדום, בדיוק. אדם שלומד משנה ברורה, מה הוא גם לומד? שולחן ערוך עם משא ומתן. זה בית מדרש. לעומת זאת, אדם שכותב כמו ערוך השולחן, אין יותר שולחן ערוך. אתה ישר לומד ערוך השולחן. ולכן או שאתה לומד את הספר, או שמה שקרה לו מסכן, כי המשנה ברורה ניצח אותו, מה קורה? לא לומדים אותך כל כך, כן? כלומר, בגדול, זו התרבות האשכנזית לדורותיה. לעומת זאת, בוא נגיד, נשלים את התמונה, הסגנון הספרדי, הפרוזאי של הרבנים, הוא גם בספרות ההלכה. הרב עובדיה, איך הוא כותב ספרים? הוא לא יסתכל לי? הקף החיים, איך הוא כתוב? הבן איש חי, איך זה כתוב? גם באשכנזים לפעמים יש דמויות כאלה. שולחן ארוך הרב הוא כזה, ארוך השולחן, יש דמויות כאלה. אבל בגדול, התרבות הספרדית, כל דור ודור מדבר, הוא כותב את כל התורות בעצמו, פרוזה, זה מאוד בהיר, נכון? והאשכנזים הם עסוקים כל הזמן להיות על הכתפיים של הדורות הקודמים.
יש את הליטווה וכל הנקודה שזה. הם גם בערות שולם, שהם יותר שייכים
לספרדים. הם קטלונים, תזכור, בסדר, תיזהר. עכשיו אני יודע למה הקדוש ברוך הוא גרם לי קודם בטעות להכניס את ספרד, בסדר? א', כי כנראה לא מספיק הכנתי, התבלבלתי, אבל כנראה שזה גם עניין. בכל מקרה, זה מאפיין אחד, הרך הוא מעין פרוזה, זה סגנון אחר לגמרי דיבור המתחיל. ניצלתי את הרך כדי לתת לכם איזה תמונה יותר כוללת. נקודה שנייה, שהיא מאוד מאפיינת את הרך, כן, בבקשה.
הוא כתב את זה בתור פירוש כאילו לאנשים?
כן,
או כתב לאנשים?
שאנשים ישתמשו בזה. עכשיו, נקודה שנייה שאופיינית לפירוש הרך, והיא אופיינית בכלל לספרדים, היא קשורה גם לדברים שכבר נאמרו, והאשכנזים לא כותבים ככה, זה שהפירוש בדרך כלל הוא גם לעסוק כשמת את הליבה דהילחקה. עדיין לא, הפירוש אמור להביא אותך לאיזה נקודה? של עסק. הלכה. אתה לא לומד סתם בשביל ללמוד, אתה לומד כדי לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך, מה הוא מצווה אותך, ולכן הפירושים בדרך כלל אוהבים לכלול במסגרתם סיכומים הלכתיים, הכרעות הלכתיות. לעומת זאת, כל מי שלומד ורשי יודע שרשי לעתים נדירות פוסק הלכה, ובדרך כלל זה לא חלק מהאג'נדה שלו. התוספות בדרך כלל לא אומרים לך מה הלכה. ברשי עצמו, נדבר על זה כשנגיע לרשי, יש פה ושם הבלכות של פסק, ואז בעצם השאלה היא מה מיוחד בהם. למה פתאום בעבודה זרה עם ד' רשי יחליט להגיד לך אם בשר בחלב או במשהו או בנותן טעם? מה קרה שזה פתאום? מה קורה במקומות שהוא פוסק? אבל בגדול, האשכנזים לא בהכרח פוסקים. זה גם קשור מה שתיארתי קודם. מה האשכנזים לומדים? כל התורה כולה. רשי תוספות, על מה הם כתובים? על כל התלמוד הבבלי. נגמר התלמוד הבבלי, אז מה עשה הרשמי שנץ? משניות זרעים תארו. הם יודעים הכל. כי איך הם לומדים תורה? תורה, לא, עדיין לא רב חיים מוולוז'ין, אבל תורה, לשם ידיעת התורה. גם מדברים על זה, היסטוריונים, לא יודע כמה הדברים מדויקים לגמרי, אבל שגם שכבות הלומדים באשכנז היו יחסית רחבות. צריך לדעת, לדעת תורה לא היה מקצוע. לדעת תורה היה דרך של התקשרות לקדוש ברוך הוא. זו הייתה תפיסת העולם. למעט זאת, בספרד, אני מדבר פה על ספרד, לא על קיירואן, אבל בספרד, כתב איזה ישראל תשמה מאמר שניסה לאפיין למצב לימוד התורה, הפשטות שלימוד התורה היה מקצוע. כלומר, בלבטים באו לבית כנסת נלחמה להם, אמרו להם קצת דברי תורה, אבל בגדול, לימוד התורה נועד בשביל לדעת ההלכה. הלכה חשובה לכולם, אבל מספיק שכמה רבנים ילמדו מה הלכה ויגידו אותה לכולם, כמו שרפואה, בריאות חשוב לכולנו, אבל לא כולנו צריכים להיות רופאים, כן? ובגדול התפיסה היא יותר מקצועית, ישיבה היא מעין, אתה רוצים ללכת למחלוקת גם בתוך האשכנזים במאה השנה האחרונות, בברלין מה מקימים? האורתודוקסים? בפדרש לרבנים, זה הכשרת רבנים. לעומת זאת מה מקימים על להתפקס? ישיבות, כולם לישיבות, כולם לישיבות, כן? תפיסות עולם שונות. בגדול התרבות הספרדית יותר תרבות מעשית, יותר פסק, והפירוש לתלמוד הוא חלק מהעסקת העלות. אתה לומד גמרא, אתה שואל מה עולה ממנה. עכשיו, וזה ניכר גם רימי גש, תלמדו רימי גש בעזרת השם, תראו, הוא תמיד פוסק הלכה, הוא מסכם לך, זה מחלחל גם לחכמים בקטלוניה. אני אגיד על יוד רבנו יונה על ברבטרה, שמעת פעם על החיבור? למה הוא נקרא על יוד? כי כל סוגיה מסתיימת ב עלה בידינו. סכם. פסיקות, יד רמה, מלא בסיכומים ופסיקות, בגדול אלו המאפייה. עכשיו, דבר שלישי אחרון, שהוא אופייני דווקא לרח. אני לא יכול להגיד עליו שהוא בניין אב לפרשנות התלמוד מתחום המושב של יהודים בארצות האסלאם. אבל הוא מאפיין את הרח, זה שהרח מאוד מאוד מצטט ירושלמי. מרבה לצטט אותו. הוא מהווה לפי כמה מחקרים שנעשו אולי מקור ידע לירושלמי לרבים אחריו שלא בהכרח החזיקו ירושלמי לפניהם, אלא הם בחרו מה לעשות? לצטט את זה ממנו, כמו שאני מצטט מעמיחת חינוך כל מיני אחרואינים שבחיים לא פתחתי אותם ולא אפתח אותם, אבל עמיחת חינוך כאילו סינן אותם בשבילנו והשח מסנן בשבילנו. אז הדבר מאוד מאוד דומה כנראה היה גם ביחס לירושלמי. הבאתי פה בחבילה, אתם יכולים קצת לפתוח, כמה עמודים מרח. אתם יכולים לראות פה, סימנתי בעיגול, תראו כמה ירושלמים רצים פה. אחרי זה יש פה עמוד סמכה, רואים? סוגיה דשמטה, פסיקת הלכה. עכשיו תראו את העמוד הבא, ירושלמי והסיקנה, זה בולט. כן, אני רוצה להגיד לך מילה על השימוש בירושלמי. לפי מיטב ההתרשמות שלי, כשרח מביא ירושלמי, זה לא בהכרח שהוא עסוק כמו בוטניאל, שלומדים בבלי, ירושלמי, תנאים, ככה. זה לא ככה. זה לא שהוא מביא אותם בשווה, או אפילו מה שקורה פה הרבה פעמים, מביאים את הירושלמי והתנאים הרבה לפני הבבלי, נכון? זה בכלל לא ככה. הרח הוא כמו כולם באותו זמן, במרכז עולמו. איפה נמצאת התורה שבעל פה? איפה? בתלמוד הבבלי, זה התורה שבעל פה. הירושלמי אצלו מובא אחרי סיום הדיון בסוגיית הבבלי. הוא מובא בדרך כלל כהשלמת הפרשנות לסוגיה, הוא מרחיב את העירייה. הפסיקה ברוב המכריע, אם לא המוחלט של המקרים, היא דווקא על פי סוגיית הבבלי. זה לא תרבות, בוא נלמד את המסורות, כן, הוא בבלי, אבל כן, יש לו ספרייה שמתרחבת, יש לו הרבה שימוש. כשמה נשאר מערך לדורות? אז זה ממש בקצרה. כנראה שיהודים בתחום התרבות המוסלמי במשך עוד הרבה מאוד שנים ילמדו גמרא עם רח, שתדעו. הרמב״ם כנראה לומד גמרא עם רח. אתם מדמיינים לעצמכם דבר כזה? ואני יכול לספר לכם שדוד שלי חיים סולובייץ' שלי פעם סיפר לי שהוא החליט, הוא ניסה להבין כאילו מי זה רשי, מה הוא עשה. אז הוא החליט לקחת מסכת שהוא לא למד וללמוד אותה עם רח. הוא לא הצליח להתקדם שם יותר מדי. הוא אומר כאילו רשי כל כך, אני מדבר על רשי כשנגיע אליו, רשי כל כך פינק אותנו, או הוא פירוש כל כך מוצלח שנעמוד על הסגולות שלו כשנגיע אליו. אבל יש סיבה למה יהודי כתב פירוש בצרפת לפני 900 שנה ועד היום אנשים לומדים איתו גמרא והוא עונה על הצרכים שלהם. זה באמת דבר מדהים שצריך לעמוד על הסיבות שלו. אז נדבר על זה, בסדר? זה כמו מה הפך אותם לקלאסיקה. אבל רשי, כאילו יש בו משהו שאני אגיד רק על רגל אחד, רשי זיהה בעיה אמיתית בגמרא והוא הצליח להשתלב בתוך הגמרא עצמה. הוא כאילו חלק ממנה ולכן הוא לא יוצא ממנה. וזה ברור שאחרי שאדם מחזיק את רשי לפניו, מה יקרה לו לרח? הוא לא צריך אותו בשביל לקרוא את הגמרא. ולכן אני אומר, במקומות שלא היה רשי עוד למדו עם רח, אבל זו חוויה אולי הייתי שמישהו יעשה את התרגיל הזה לעצמו. בגדול, אחרי שיש לנו את רש"י, רח, אותו תופעה שראינו בגאונים, מי ירצה ללמוד רח לאיזה מטרה? לקרוא פשט הגמרא, ולכן מה רח יהפוך? כאילו, אז איך הוא ישרוד? או למה שילמדו אותו? אז אני יכול להגיד בגדול, שהרח הופך להיות מעניין כהשוואה לרש"י. לאיזה דברים הוא הפך להיות מעניין? אז הוא הפך להיות מאוד מאוד מעניין לאשכנזים בנוסח. כתב על זה מאמר מאוד יפה, ישראל תשמע, שלמדנו בבא בתרא השנה שעברה, אולי זכור לחלק מכם, שעד דף כ"ט יש לנו פירוש רש"י, פה ושם מופיע תומש, וזה לא תמס, כן? אותו מוש, זוכרים את הדברים האלה? שזה תוספות מורי שמואל. הרשב"ם כתב פירוש מכ"ט, ופה ושם הוא העיר הערות בתוך רש"י עד דף כ"ט. שחלק מהערות האלה זה שהוא מביא רח. מה שמתברר מהבדיקות של ישראל תשמע, שהרח מגיע לצרפת במאה ה-12, רש"י לא משתמש בו, אבל רבנו תם צפונה משתמשים בו, ואחד מהדברים המרכזיים שהם ימצאו בו עניין רב, זה לא שהוא יהיה החברותא שלהם לקריאת הגמרא, אלא שמה הוא ייתן להם?
גרסה.
עוד גרסה, בוא, הוא נחשב גרסה מדויקת, עוד נדבר על התחושה של האשכנזים, כמה הגרסות שלהם הן ראועות, כמה לא היה להם אמון בטקסט שלהם. הרח היה נתפס כבר סמכה, אז הם נורא נורא התעניינו ברח בשביל נוסח. הדבר השני שהרח סיפק ללומדים, הזכרתי כבר קודם, היה הרבה מאוד ציטטות של ירושלמי. השתמשו בו כי הוא השלים ירושלמי. איך יודעים שלומד משתמש ברח בשביל ירושלמי ולא בירושלמי עצמו? איך תופסים דבר תופעה כזאת, אתם יודעים? אז זה שיעור מכללה, כן? אז צריך ללמד אתכם גם שיטות דידקטיות קצת. בדף משוב, תגידו שידעו אתכם דידקטיקה. אז אמר פה עמיחה, איך תופסים מעתיקים, אתם יודעים? טעויות משותפות. תראו, יושבים שני חבר אחד ליד השני, ושניהם מקבלים 100. אז מה ההנחה? ששניהם למדו ויודעים את כל החומר. למרות שאי אפשר לשלול איזה אפשרות, שרק אחד יודע. אבל מה קורה? יושבים שניים אחד השני, יש להם אותה טעות. במיוחד אם היא טעות מטופשת. אז מה יש להניח שקרה? או שעבדו ביחד, כן? או שאחד כתב את הטעות והשני מה עשה בטיפשותו, העתיק את הטעויות שלו. שאני רוצה להסביר, כשאני מדבר על טעויות, אין טעויות בתורה, אבל כן אפשר להגיד על איזשהו חיבור ביבליוגרפי. עכשיו, אם מעניין אתכם, תגידו לי, אני יכול לבוא לכם דוגמה שאפשר לראות שהריף מביא איזשהו ירושלמי שהוא לא מופיע בשום מקום, אף אחד לא מכיר אותו כירושלמי, וכנראה הוא הוציא אותו מערך, כי הוא ראה ברח ירושלמי, והדוגמה הזאת היא דוגמה ממסכת ביצה בריף. רוצים שאני אביא לכם אותה? סבבה, נביא אותה. אני אדבר גם על המשמעות, מה זה אומר כאילו טעות, כי אין טעויות בתורה. אני אדבר קצת על העניין הזה, אבל בגדול, יש רגליים לדבר שהריף לא ממש לומד ירושלמי בפנים. אין לו את הקרח האדום ואין לו את כל מה שיש לנו, אלא הרח מביא לו. וזה לא רק עליו, זה על רבים מגדולי ישראל, שככה הם יודעים ירושלמי. אז בגדול, הרח נענה לאותה תופעה שגם קורית לגאונים. הוא נכתב למטרה אחת, אבל אחרי שהוא נמסר, אחרי שהוא נכתב, הצרכים של הלומדים כבר לא תואמים את הצרכים של הרח עצמו, ואז הוא ישרוד באיזה אופן? אם הוא יענה מחדש לצרכים. עכשיו, מה קורה לרח במשך הזמן? יופי שהוא סיפק ירושלמי, יופי שהוא סיפק נוסח באיזשהו שלב, מה יעשו לו? יפסיקו להעתיק אותו. ולכן, וזה מילה על דפוס וילנה, כדאי שתדעו את זה. לכן במשך מאות שנים, אין רח. כאילו תשכחו מזה שתמיד היה רח לפני כולם. מי הדפיס את הרח לראשונה בצמוד לתלמוד הבבלי? אתם יודעים מי? המדפיסים של וילנה, אז יש לנו גם חוב כלפיהם, צריכים קצת פעם לדבר על מי היו מדפיסי וילנה הגדולים. משפחת רם, משפחת רם המפורסמת, זה התחיל באבא רבי יוסף רם, שאחרי שהוא מוכרם אותו זה הפך אותה אלמנה והאחים רם, שהמהדורה שלהם היא כללה בתוכה מסע ביבליוגרפי אדיר שהם עשו בספריות כל אירופה לחפש פירושים לשס. הם מגלים כתב יד של רבנו חננאל בבריטיש מיוזיאום, והם אלה שלראשונה מוצאים אותו לאורך בדפוס הראשון שלו בדפוס וילנה. כלומר, אל תיקחו כמובן מאליו שתמיד למדו רח. היום הרח הולך ונתפס בכל מיני מהדורות כבר מחדש, בחלקו מכיתי גניזה שהם מזרחיים, אבל לא דרך צינור המסירה המרכזי של פרשנות, כאילו יהודי המאה ה-16-17 אין להם רח, ובחלק מציטטות וכו', בסדר? זה הרע.
זה דורך במאה ה-15?
אני לא זוכר את הנתונים המדויקים, אבל זה דורך עם הזמן. זה... הוא לא מחזיק מעמד. היום, עוד פעם, גם גאונים היום מלומדים, לא יודעים גם רח. עכשיו, דבר שיהיה לפעם הבאה בעזרת השם, ואני נתחיל, זה החיבור הנבור לרב ניסים. ואני רוצה להשיג בפניכם את המפתח למנעולי התלמוד. זה חיבור שכמו מוכר לכולכם, אבל כדאי שנבין נתיבו, ובזה אנחנו נסיים. צריך שתעזרו לי שיהיה לי איזה אחד כמו כוון עם דגל, שאם אני מתבלבל שיעזור לי לחזור לשורה, שלא יקרה מה שקרה היום. אנחנו נגמור בזה את רב ניסים ואת קיירואן, ואז נעבור לספרד ונעסוק בה. בסדר? שלום.